אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
שלום, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל שבוע ב-105.3 ו-104.9 FM ניתן להזין לנו גם כהסקט באתר של כאן, ביישומון של כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. איתי באולפן מפיקת התוכנית, טל ניסן, לצידה טכנאי השידור תמיר צוברי, שלום לכם, עם התחקיר, עזרה נועה טייב, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. טוב, אני פשוט אניח את זה על השולחן. אנחנו הולכים לדבר היום על מרוקאים בתרבות הפופולרית. כן, השנה היא 2024, יותר מ-60 שנה עברו מאז עליית יהודי מרוקו לישראל, ואיכשהו הדמות של המרוקאי, כלומר התיוג מרוקאי, עדיין מרכזי מאוד בתרבות הפופולרית. מה זה עדיין? היא הולכת ונעשית מרכזית יותר, הדמות של המרוקאי. אבל אם בעבר זו הייתה מילה שמולבשת מבחוץ, כאלבון, כסטריאוטיפ גזעני, היום היא נענדת כסרט של כבוד על ידי מרוקאים בעצמם. במוזיקה, בטלוויזיה, הדמות של המרוקאי הולכת ונעשית ספציפית יותר, מורכבת יותר, סטריאוטיפית פחות. אי אפשר לדמיין את התרבות הישראלית בלי המרוקאיות. אנחנו נדבר על הגלגול של דמות המרוקאי בתרבות, מהסטריאוטיפ ועד לייצוגים מעניינים ומורכבים יותר. ננסה להבין מה יש במרוקאים שבאופן ספציפי הפעיל ככה אנשים לאורך השנים, והאם המילה מרוקאי החליפה את המילה מזרחי. אנחנו נדבר גם על שפה, על סלנג מרוקאי והמקום של הסלנג הזה בתרבות הפופולרית, גם על כסף ועל מעמד ועל נובורישיות והקשר של זה למרוקאיות ולמזרחיות. אנחנו נדבר גם על דמות האישה המרוקאית, מיונית אלקבץ ועד למגי הזרזר. נראה אם ואיך היא השתנתה, איזה מקום יש לה בתרבות, ואיזה מקום יש לגשדור. הזעקה הנוראית והאיומה הזו שבוקעת ממעבה הבטן, זעקה שאולי כולנו מרגישים, אבל לא כל כך יודעים לבטא. יש לנו תוכנית עמוסה, אז בואו נצא לדרך.
עם אלעד ברנועי.
אנחנו היום מדברים בתוכנית על דמות המרוקאי, אולי אפשר לקרוא לזה דמות המרוקאי החדש והמקום שלו בתרבות הפופולרית, מקום שהולך ונהיה מרכזי יותר וספציפי יותר, ואנחנו נראה את זה במהלך התוכנית עוד ועוד, אבל אני רוצה שנתחיל מדמות המרוקאי המקורית, מאיך שפעם מרוקאים היו מיוצגים בתרבות, ואני רוצה שנעשה את זה עם אופיר טובול, מנהל בית קולנה תל אביב, מרכז תרבות שעוסק במסורתיות מזרחית. שלום אופיר.
שלום אלעד.
אופיר, אני רוצה שנתחיל ממש מהעניין המרוקאי. למה לדעתך דווקא המילה מרוקאי הפכה להיות כל כך ספציפית ומוזכרת בתרבות, ולא פשוט העניין הכללי הזה, המזרחי?
תראה, במשך הרבה שנים שם נרדף למזרחיות היה מרוקאיות. כאילו, אתה יודע, כילד, אני לא ידעתי מה זה מזרחים. ידעתי שיש בעולם, יש בישראל מרוקאים ואשכנזים. אולי עוד כמה עדות, אבל זה היה שם נרדף. ובאמת אפשר לראות בשנים האחרונות שיש איזושהי עדנה למרוקאיות כהגדרה שהיא יותר ספציפית, כי באמת היא שונה. אם אני מסתכל על עדות אחרות, עדות הבולטות בעדות המזרח, זה תימנים, פרסים, עיראקים, סיפורים שונים לגמרי. כאילו, התימנים זה סיפור מאוד מיוחד על עדה שהגיעה יותר מוקדם ונתפסה גם בצורה מאוד מסוימת כאיזה יהודי תנכי. העיראקים, הייתי אומר שהם נתפסו תמיד כסיפור הצלחה של קליטה מזרחית. והפרסים, לא יודע, יוסף שילוח, קצת מגוחכים, קצת לא התייחסו אליהם אף פעם ברצינות. והמרוקאים הם סיפור אחר, הם סיפור אחר מכל הסיפורים האלה.
סיפור אחר גם כי, אולי, מדובר גם כי בקבוצה מאוד מאוד גדולה, נכון? כלומר, נכון. העלייה המרוקאית היא העלייה הכי גדולה מכל עדות המזרח.
נכון, היא גם העלייה הכי גדולה. תראה, במקום השני זה העיראקים, והם, אתה פחות שומע אותם בגלל באמת, באמת שהם נטמעו יותר טוב בישראליות, כאילו, כמו שאומרים. אבל המרוקאים הם גם מספרית יותר גדולים, והם גם שמרו על התרבות המרוקאית, ויצרו אפילו, אפשר להגיד, תרבות מרוקאית ישראלית. אתה יודע, הרבה מהמילים שאנחנו מכירים כמילים מרוקאיות, הן בעצם מילים מרוקאיות יהודיות או מרוקאיות ישראליות.
מה למשל?
כך דוגמה, גישדור או בזעת או כל מיני מילים שאתה תגיד אותם למרוקאי מוסלמי, הוא בכלל לא יבין על מה אתה מדבר. והרבה דברים, אתה יודע, יש את הבדיחה המפורסמת על על האישה המרוקאית שמראים לה שולחן עם שלוש רגליים ושואלים אותה מה חסר, אז היא אומרת חי סלטים. נכון? סיפרתי פעם את הבדיחה הזאת למרוקאיות מוסלמיות במרוקו, הם לא הבינו, הסתכלו עליי כאילו נחתתי מהירח. אין להם מושג, לא אוכלים שם סלטים. אז, ועוד הרבה דברים שבאמת, אני תמיד אוהב להגיד, המרוקאיות שלי היא ישראלית, והישראליות שלי היא מרוקאית.
למרות שאתה אתה, אתה הצגת, נגיד, השוות את זה לסיפור העיראקי, ואמרת שהם נטמעו טוב יותר בישראליות, כאילו משהו במרוקאיות הוא באיזשהו אופן איזה קצת התנגדות או חוסר התאמות בישראליות.
המרוקאיות, תראה, יש בה כמה גוונים. גוון אחד שלה הוא גוון מחאתי מול הישראליות. רואים את זה למשל בפנתרים השחורים, או במרד ואדי סאליב, או אומנים כמו רמון דבוקסיס או זוהר אלפסיה, שנשארו באיזשהו עמדת נגד לישראליות. אבל רואים גם גוון אחר, שלדעתי הוא היותר בולט, של הצעה של אלטרנטיבה מרוקאית לה, לקור היתוך הבן גוריוני הישראלי האשכנזי. אז כן, המרוקאיות היא לא נעלמה בתוך הבליל הישראלי, היא נשארה מאוד ייחודית, מצד אחד כעמדת נגד, כזה סוג של תרבות נגד, ומצד שני כהצעה אלטרנטיבית. אם אני מסתכל למשל על ג'ו אמר, אחד המוזיקאים הכי חשובים שהיו פה, וההצעה המוזיקלית והתרבותית שלו הייתה, אני אראה לכם איך עושים קור היתוך באמת, ואיך מביאים לתוך קור היתוך הזה באמת צבעים שונים וגוונים שונים, וזאת הצעה שלדעתי גם התקבלה בסוף, לא בהתחלה, אבל כן בסוף.
אתה יודע, אנחנו מדברים כאן על קור היתוך, אבל יש באמת את המילה הזאת מזרחי, שהיא כאילו שמה בתוכה, היא מתיחה בעצמה כל מיני גוונים. אני יכול להגיד ש... עליי מניחים לפעמים שאני מרוקאי, למרות שאני לא מרוקאי בכלל, כאילו זה כבר הפך להיות איזשהו, איזה שם נרדף. אתה חושב שהאבחון הספציפי הזה של עדות הוא כאילו עדיף? כי הוא בעצם, הוא חותר תחת כל הדבר הזה שניסו לעשות כאן, של להרבב את כולנו יחד בישראליות.
כן, אז אני באופן אישי אוהב את החלוקה לעדות. אני חושב שעדות, המילה הזאת גם עדה מלשון עדות, זה לא דבר רע. אנחנו עם שבמקור מורכב משבטים, וזה בסדר שבתוך הישראליות והיהדות יש גוונים שונים וזרמים שונים ומקורות השראה שונים, אז זה סבבה לגמרי. ועם זאת, גם בתוך הגוונים השונים יש גם את ההגדרה של עדות המזרח, כן, יהדות עדות המזרח. כן. שמכניסה לתוכה את כל המרחב של היהודים שחיו בארצות האסלאם השונות. אני לא נגד ההגדרה, אז אני לא אוהב שאומרים מה הקשר בין פרסי למרוקאי. לא, יש קשר מאוד ברור בין פרסי למרוקאי, למרות המרחק הגיאוגרפי.
למרות שזה יבשות שונות, למרות שזה...
יבשות שונות, כן. מרחקים עצומים, שפות שונות, זה פרסית וזה ערבית, אבל עדיין שניהם חיו תחת ארצות האסלאם, שניהם היו חלק ממרחב גיאוגרפי, תרבותי, מוזיקלי, בכל בחינה שהיא, שהוא מאוד דומה. וגם שונה, אנחנו צריכים לקבל את השוני ואת הדמיון שיש בכל הגדרה והגדרה. לכן אני כן אוהב את ההגדרה עדות המזרח, וכן אוהב את ההגדרה מרוקאי, ובכלל אתם צפון אפריקאים שהם לא מרוקאים, הם באמת קצת נתקעו, בוא נגיד, כן. טוניסאים והטריפולטאים שבאמת נתקעים במרוקאים, כי גם קבוצות יותר קטנות יחסית.
נכון. וזה גם, וגם יש המון דמיון באמת, וזה, עכשיו, אמרת שאתה אוהב את הדבר הזה, אנחנו רואים הרבה, אנחנו במשך התוכנית עוד נדבר על הזכורים ממש ספציפיים לדמות המרוקאי או למרוקו בשירי פופ, גם בריאליטי אנחנו רואים כבר הרבה אנשים שאומרים שאני מרוקאי, וכולם כבר מבינים מה זה אומר באיזשהו אופן, אבל אם אנחנו רגע חוזרים אחורה, מה הייתה דמות המרוקאי, לא המזרחי, דמות המרוקאי ההתחלתית נקרא לזה בתרבות הישראלית?
תראה, אז כשמדברים על תרבות הפופ, אם אני מסתכל למשל על סרטי הבורקס שהתחילו בשנות ה-60, והיו בשנות ה-60 וה-70, אז שם יש דווקא משהו מכוון לא לייצר הפרדה עדתית של מרוקאי, עיראקי, פרסי, אלא ממש הגדרה של מזרחי כללי. אם אני מסתכל על סלח שבתי,
כן,
כדוגמה, אתה לא יודע מאיפה הוא בא, הוא בא מארצות האסלאם, אבל לא ברור בדיוק מאיפה, אין לו איזשהו סיפור מאוד ייחודי. ככה של המרוקאים, אתה יודע, בדקתי גם לכבוד השיחה איתך, והייצוגים הם מאוד דלים, כייצוגים שהם מרוקאים, כן? יש לך את הייצוג של המרוקאי המחאתי, אתה יודע, ואדי סאליב, אחר כך הפנתרים השחורים, אז רואים את כל הדמויות של צ'רלי ביטון וראובן אברג'ל וסעדיה מרציאנו, והם באמת המרוקאי המחאתי, ככה זה הדמות ש... שעלתה משם. במוזיקה יש לנו גם עוד דמות נוספת של מרוקאי שהוא עדיין תקוע בתוך המרוקאיות, בתוך הגלותיות, הגטו המרוקאי, ואני מסתכל על כל הזמרים ששרו במרוקאית, ובעצם הם לא גילו אותם ולא ראו אותם בכלל.
אנחנו מדברים על מה? על להקת שפתיים, חיים מוליאל, הסגנון הזה שהוא ממש נשאר...
אפילו קצת לפני, הייתי אומר, זוהר אלפסיה, סמיאל מגריבי, ועוד הרבה מאוד זמרים שנשארו בתוך הגטו המרוקאי במשך שנות ה-50 וה-60. במקביל אליהם יש התחלה של מרוקאיות שהיא מציעה ממלכתיות ישראלית, כור היתוך מרוקאי, ואני מדבר על ג'ו אמר, אחר כך אהרון אבוחצירא משנות ה-80, והדמות החלל נתן אלבז, שהיה באמת דמות מאוד משמעותית בתרבות של להגיד, המרוקאים הם חלק מהישראליות.
אבל אופיר,
כל זה משתנה אחרי 77.
אבל אתה מדבר כאן על איזה, אתה מדבר כאן על איזה גלגול שהוא נשמע, לי הוא למשל לא נשמע כל כך מוכר, הדברים הראשונים שלי עולים בראש, כשאני חושב על סטריאוטיפ מרוקאי בתרבות הישראלית, זה, אתה יודע, צירוף מרוקאי סכין, והדמות של דוד לוי בחרצופים אומר מופלטה.
אתה מוביל אותי בדיוק לשנות ה-80, שבהם קורה שינוי מאוד, מאוד משמעותי. אנחנו אחרי המהפך של 77, ברור לציבוריות הישראלית שהמרוקאים, ועדות המזרח בכלל, אבל המרוקאים כמי שהם היותר בעייתיים, כן, מבחינת הממסד, לתוך עדות המזרח, שהם מתחילים לקבל מקום בשלטון, בתרבות, אז אנחנו רואים ממש ניסיון חזק מאוד של הממסד התרבותי ורשות השידור והתקשורת בכלל, וסרטי הבורקס, להציג את המרוקאי ואת המזרחי בתור גם איום, גם עבריין, גם הוא מהמקום המחאתי הופך לעבריין, הוא לבנטיני, אחר כך זה הופך להיות משהו נובורישי. כך לדוגמה, הזכרת את להקת שפתיים, זה לוקח אותי לאירוע המימונה. בשנות ה-80 מתחילים לחגוג את המימונה בתור חג שיוצא החוצה מהעדה המרוקאית החוצה, ואז אתה יודע, ההנהגה המרוקאית רוצה להגיד, בואו תראו איזה חג מיוחד אנחנו מביאים, והתחילו לעשות אירועים בפארקים וכו'. איך זה עבר תקשורתית? זה עבר בתור חג של מופלטות, אוכל שמנוני ודבש ולא בריא במיוחד, והסיפור הפוליטי של פוליטיקאים שמגיעים, ודרך הדתיות המרוקאית מתחנחנים על הציבור המרוקאי. אתה יודע, עוד דמות שאני ככה חושב עליה משנות ה-80 וה-90, בבא בובה, זה משהו שאני באופן אישי גדלתי עליו.
זה הדמות מזה או זה שמוני מושונוב מגלם, נכון?
כן, הדמות של כאילו הבבא סאלי, והוא דמות מגוחכת ביותר, שכל היום שעסוק בגימטריות, והוא מגוחך כולו מכף רגל ועד ראש. אני באופן אישי גדלתי על הדבר הזה, ובמקביל היה לי תמונה של הבבא סאלי על הקיר. כאילו הבבא סאלי היה דמות שמעריצים, ובטלוויזיה אתה פותח ורואה שהוא דמות מגוחכת. זה שנות ה-80 וה-90, והדבר הזה אפשר להגיד מאוד משתנה החל משנות ה-2000. כלומר, ב-20 שנים האחרונות, אני חושב שאפשר לראות את מה שבעצם התחלת לתאר, של מרוקאיות עשירה עם תרבות שהיא אפילו תרבות גבוהה וגאה, וגם בדור הצעיר וגם בכלל. רואים את זה מאוד חזק ב-20 שנים האחרונות, ובמיוחד בשלוש שנים האחרונות עם הסכמי אברהם והיחסים עם מרוקו.
אנחנו לקראת סיום, אופיר, אבל אתה חושב שהדמות של המרוקאי שאנחנו רואים היום והאזכור המרוקאי הוא כבר מצליח לחרוג מהמימונה ומהאוכל ומהדבר אתה יודע שהוא חיובי אבל הוא מוגבל מאוד במה שהוא יכול להציע?
אז אני, תראה, קודם כל אני בעד המימונה והאוכל ורק שיציגו את האוכל האוכל היותר מורכב ומושקע שלנו, זה הוא לא מסתכם במופלטה, ובמימונה שיציגו את משמעויות החג, יש לחג הזה משמעויות מאוד חשובות, שמגלות הרבה על העושר ההיסטורי של יהדות מרוקו, ששמרה את עצמה במשך אלפי שנים בצורה מדהימה. יחד עם זה, כמובן שצריך להוסיף לזה עוד הרבה דברים, כמו פיוטים, כמו מוזיקה אנדלוסית, כמו להכיר את הסיפור ההיסטורי של גם הדיכוי שעבר על העדה המרוקאית. ואת הקולנוע, לא דיברנו על רונית אלקבץ, והקולנוע
המרוקאי.
לא לסכם את זה בתור איזושהי אנקדוטה נחמדה שמסתכמת באמת בדבש ושמן. יש פה עושר מאוד מאוד גדול. אני לא גדלתי על ה... זאת אומרת, גדלתי במשפחה מרוקאית, אבל לא הכרנו יותר מדי, וככל שלמדתי וחקרתי יותר על התרבות הזאת גיליתי דברים שהם באמת מסמרי שערות.
טוב, אנחנו עוד נמשיך, כל הדברים שאמרת אנחנו עוד נמשיך להזכיר אותם בתוכנית. אופיר טובול, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה אלעד.
מי מגיע למימונה של הסולין? אין כזה בחול, אין כזה בברלין. כל האפרים שולחים הודעות, שמעתי יש מימונה גם בקולי. לא לשמור בבטן מרחיים, אם זה לא מתאים אומרים בפנים. לא מתעסקת באכלולים שטולים, סולי, 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 סולי.
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
אנחנו היום בתוכנית מדברים על מרוקאים בתרבות הפופולרית. אולי נשמע מוזר בשנת 2024 לדבר על דמות המרוקאי או על ייצוגים מרוקאים. בכל זאת, רובנו נולדנו בארץ, חלקנו כבר דור שני בארץ, אבל איכשהו הזהות המרוקאית הולכת ומקבלת יותר ויותר ייצוג על המסך, בתוכניות ריאליטי וגם בשירי פופ מהשנים האחרונות.
טמפרטורה זה היה, השמש עושה לטוב, אמא שלה ממרוקו, אבא מצפון הים.
אם צריך אני אהיה כזה מרוקאי חמוד כזה, שיקום לפנייך בבוקר, יביא חביתה וקפה, מגש על החזה.
סגרתי מרוקו, נעשה כולולו ברחובות פה, משם לטוניס, תרגישי חופשי לקרוא את הכיס.
אני שלמה עם כל החצי, ככה זה כשאין ברירה, ואני חצי חרדית ואני חצי לבושה, ואתה חצי מאמין, אתה מפרש לי את התורה, נשמה שלך מול הגופם, תורי פעם תורה. ואני חצי בן ואני חצי בת ואני חצי רב, ולפעמים לאט בקלאס, חצי אינטלקטואלס. טובות? טובות. הוויץ' במי מרוקו, הקלאס מצרפת, מרימה בגושתן.
טוב לו פליס, לא כף עםך.
רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, 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 בית.
שלום לאיתי בן שמחון, מגיש הפודקאסט הברית החדשה וגם הפודקאסט דינוק לאתמול אצלנו בכאן תרבות. שלום איתי.
שלום, וואו, אפשר את המחרוזת הזאת בספוטיפיי, נהניתי מאוד.
תודה לטל ניסן שערכה את המחרוזת. אנחנו שמענו עכשיו בעצם רצף של שירים מהשנים האחרונות, רובם אגב מהשנה האחרונה, שמזכירים מרוקאיות או את מרוקו באופן ישיר. אפשר גם להזכיר את חרבו דרבו של נס וסטילה, שזה בעצם ביטוי מרוקאי. מאיפה זה בא פתאום, העניין המרוקאי הישיר הזה בתרבות הפופולרית? למה זה נהיה פתאום עניין?
וואי, זאת שאלה מעולה שהיא נראה לי גם קשורה למרוקאים ספציפית וגם קצת בכללי למה שקורה בתרבות ובחברה, שאנשים בשנים האחרונות יותר גאים בתרבות שלהם מאיפה שהם באים, כי אני חושב שהרבה שנים דווקא ניסו לטשטש את זה ולהיות ככה יותר חברה אחת, קור היתוך.
כן.
ובשנים האחרונות, וזה גם קורה בארצות הברית, כאילו אנשים מאוד נהנים להיות כאילו להראות כאילו, אתה יודע, מג'ניפר לופס של ג'ני פרום דה בלוק, כאילו, שזה היה כאילו כזה...
תרבות לטינית, כן,
כן. אבל היום כמעט אם אין לך איזה ייחוד, אז את בכלל לא תענייני. כאילו, אם את רק לבנה, זה כאילו לא מעניין. ואני חושב שבארץ, אנשים גם מתחילים כאילו ממש לחגוג את זה, ליהנות מזה. וספציפית, אמרתי גם שזה קשור ספציפית למרוקאים, מה לעשות שמרוקאים מאוד אוהבים לדבר על זה שמרוקאים מאוד אוהבים... תשופוני, מאוד אוהבים כאילו להגיד כזה, כן, מרוקו, ולבדוק ולשאול אנשים כאילו, רגע, מאיזה צד אתה מרוקאי, ואם אתה בשני הצדים. אני חושב שזה שילוב.
זה מקודם, איתי, אופיר טובול, מקודם אמר, שכשהוא גדל, הוא לא ידע מה זה מזרחי, הוא ידע מה זה מרוקאי. אתה מרגיש שזה דומה גם אצלך?
אני חושב שכאילו, ידעתי מה זה, לא ידעתי מה זה מזרחי, ידעתי מה זה מרוקאי, וידעתי מה זה העדות האחרות. כאילו, כן ידעתי שאני מרוקאי, אבל שיש גם תימנים, ויש גם טוניסאים, ויש גם זה. כן, ידעתי על כולם, אבל לא היה לי את השם, כן, לא היה את השם של מזרחי, אולי רק מוזיקה מזרחית.
אתה יכול לחשוב, איתי, על ייצוג מהשנים האחרונות, או בכלל, של ממש של תרבות מרוקאית ספציפי, שהיה בשבילך כזה, הנה, אני עכשיו רואה על המסך.
חד משמעית. מבחינתי, זגורי אימפריה, זה היה מהפכני ברמות, שאני זוכר ש... הייתי מחכה לראות את הפרקים של הסדרה הזאת, כי זה גם היה השם זגורי עם המילה אימפריה, כאילו הקונספט הזה של כאילו זה אימפריה, וגם ראית על המסך אנשים שהם כמוך, שהם כאילו עם כל המילים והסלנג והאינטריגות והדברים שהופכים כזה משפחה מרוקאית למשפחה מרוקאית קלאסית, ולפני זה אני זוכר, אתה יודע, את ליטל מעתוק, כאילו מארץ נהדרת, שזה דמות יותר נילגת ויותר כזה שצוחקים עליה, ובזגור אימפריה פתאום היה לך אנשים שאתה, שאתה מקנה בהם, שאתה רוצה להיות כמוהם, שאתם מזכירים לעצמך, לעצמך, את עצמך, וגם, אני אגיד, ששנות ה-90 וה-80, של כאילו שנות ה-80 של, של שלום אסיה, כאילו שזה גם סדרה שאתה רואה בה את סבא שלך, את דודים שלך, את כל הציפורים שגדלת עליהם עם המשפחה שלך, אתה רואה את זה על, על המסך.
איתי, אני רוצה שנשמע רגע, הכנו משהו קטן מתוך זגור אימפריה, אנחנו נשמע עכשיו את שרה פון שוורץ מדברת עם משה איבגי מתוך הסדרה, וזה יוביל אותי מיד לשאלה הבאה, אז בוא נשמע רגע.
לא, היא רק דבש וצימוקים יוצא לה מהפה, אה? אתה יודע כמה זה חמור, הפרת נדר? גיסתה של שושנה מהשוק קיבלה את המחלה בגלל שפר הנדר.
מרבונה.
מרבונה. הוא אומר בסוף מרבונה, עכשיו, העניין הזה עם המילה מרבונה, אתה יודע מה, בוא נקשר ישר לקטע הבא. אתה העלית בטיק טוק מילון לסלנג מרוקאית יחד עם אור חזות. זה מילון בהרבה חלקים, ואני רוצה שנשמע קטע ממנו, זה יסביר לנו מה זה מרבונה פשוט, למי שלא יודע.
מילון סלנג מרוקאי, חלק א'. מילה ראשונה, מרבונה.
מישהי מסכנה, שהלך עליה, כאילו החיים גמרו עליה.
החיים לא חייכו אליה.
בדיוק.
אלוהים שונא אותה.
נגדו בה, נגיד, מרבונה.
פסרה.
על הפנים. וואו, כאילו, קניתי ירקות, וואו, וואו, פסרה של ירקות. יאללה, ירקות מגעילים, רקובים, לא טובים.
איך היה האוכל באירוע? פסרה.
שרה, עכשיו, אני רוצה לשאול, איתי, מה גרם לך להעלות את המילון הזה? אתה חושב שזה שראינו על המסך את כל המילים האלה נאמרות בזגור אימפריה, זה מה שגרם לזה להפוך להיות משהו שהוא לא איזה נישה קטנה, אלא משהו שמקבל המון המון תשומת לב ברשתות?
בין היתר, כן, אני אגיד לך בדיוק מה קרם לי להעלות את המילון הזה, מישהי אמרה לי, וואי, איזה חום, סכוניה תלמונד. היא פשוט אמרה לי את זה, בטבעיות. אז באמת כאילו סכוניה דלמת, סכוניה דלמות, שאנשים אומרים שכאילו חם, שחם סכוניה כאילו, כמו לא יודע מה. ואמרתי, טוב, צריך לעשות פה סדר, צריך להנגיש את המילים. כן קרה לדעתי בגלל זגור אימפריה בין היתר, בגלל שאנשים התחילו, אתה יודע, לחפש את מה הכי אותנטי, וכל אחד רצה להיות אותנטי ולהביא את התרבות שלו כזה לפרונט. אנשים התחילו, זה נהיה מגניב להגיד חרבו דרבו, זה נהיה מגניב להגיד אני מגשדרת, גם אם לא גדלת על המילה הזאת, זה נהיה סלנג שהוא כבר לא רק של מזרחים, הוא לא רק של מרוקאים. אז אני חושב שזגורים ממש נתנו לזה בוסט, אבל לדעתי זה לא קשור רק אליהם, זה קשור באמת לתנועה הזאת, שאנשים נורא אוהבים לחגוג את התרבות שלהם, ולתת מקום וכבוד למוזיקה שהם גדלו עליה.
כן.
אני הייתי שומע את אמא שלי ואת החיות שלה אומרים כאילו פסרה, כל הילדות, או חשומה, בלי חשומה.
כן. חשומה זה בושה, נגיד, למי שלא יודע. כן.
בלי בושה, והם עוד היו אומרות את זה ממש בלח שמה, כאילו המרוקאי, כאילו הגרסה המרוקאית.
אתה כל פעם נותן לי מילה חדשה שאני צריך להסביר מה היא אומרת.
זה אותה מילה. כן. אבל בגדול, היה משהו מאוד כיפי דווקא בדבר הזה, לי לפחות, כמישהו שגדל עם המילים האלה בבית, ולא הייתי מסתובב ברחוב ואומר, בלי חשומה, הייתי אומר את זה עם בני דודים שלי, עם אנשים שאני יודע שזה השפה שלהם. והעובדה שאני עכשיו יכול להגיד בלי חשומה, ואני יודע שרוב האנשים יבינו אותי, זה כיף, זה כיף, וכאילו המילון גם, כאילו אתה רואה את הטיקטוקים האלה, יחסית זה טיקטוקים שאנשים שיתפו, שאנשים אהבו, כי אני חושב שיש משהו שכזה, הוא מכניס את כולם לשיחה, כאילו הוא נותן לך גם, בואו כולם נגיד את זה, כאילו אתה לא צריך להיות מרוקאי כדי להגיד אני מגשדר, כשמשהו כאילו עצוב, כשמשהו מבאס אותך.
איתי, למה אתה חושב ששמענו מקודם קטע משיר של אושר כהן, שהוא אומר מרוקאי חמוד כזה? מה הוא מנסה לצייר בזה שהוא אומר מרוקאי חמוד כזה? זה כאילו, המילה מרוקאי וחמוד אמורות להתנגש אחד בשנייה באיזשהו אופן?
מעניין, דווקא אני חושב שהוא כאילו ממש מתכוון לזה שהוא רואה את עצמו כ... אני מדמיין מרוקאי חמוד ככזה ילד שלי, עם הילד שכזה בסוף... בבית, עוזר לך איתך, דואג לך, כאילו, אתה יודע, דווקא הגבר המרוקאי, כאילו, שכזה מכור לאימא שלו, כזה.
שמחובר לבית ולמסור, הבנתי.
כן, נראה לי שהוא, כאילו, עם כל מה שזה, כאילו, יודע, שקונה לך את המתנות, עם, כאילו, עם סטריאוטיפ אחר, לא עם הסטריאוטיפ של, כאילו, מרוקאי עצבני, אלא מרוקאי כזה שדואג לך ורוצה לפנק אותך, נראה לי, לזה הוא התכוון.
איתי, אנחנו לקראת סיום, אבל, אתה,
העיסוק של, של התרבות בזהות המרוקאית ובגילוי הזה של המרוקאיות, זה גם גרם לך באיזשהו אופן לעסוק בזה יותר? כלומר, לפעמים אנחנו, אנחנו פתאום מגלים מחדש את עצמנו בזכות איזשהו מבט חיצוני כזה, ואתה יודע, אצלי בבית נגיד לא היו אומרים פסרה ולא היו אומרים סכוני דלמות, אבל כן היו אומרים דברים אחרים שהייתי מתעלם מהם, ופתאום כשהדברים האלה קיבלו איזשהו ביטוי כזה מרכזי יותר, מיינסטרימי יותר, מצאתי את עצמי חוזר לדודות שלי ואומר, רגע, רגע, מה אמרת?
בטח, כן, אני מזדהה עם זה מאוד. אני חושב שזה, שמה שקרה כאילו בשנים האחרונות גרם לי גם לחקור יותר, כאילו גם, כמו שאמרתי מקודם, להשתמש בדברים שאני מכיר ביותר חופשיות, ולהבין שגם, אתה יודע, נגיד בתור מישהו שמנסה, לא יודע, יוצר פודקאסטים, יוצר דברים לטיקטוק, לאינסטגרם, הבנתי שיש לי פה עוד עולם תוכן שהוא שלי, שאני יכול להוציא החוצה, בדיוק כמו כל האומנים האלה שהחליטו לכתוב עכשיו שיר על... שמעת מקודם את ג'יי למוטה, היא דוגמה מושלמת, היא הוציאה אלבום שנקרא אסולין, שם משפחה שלה, כל השירים שם מדברים על זה, וכאילו, זה כיף שאתה יכול לקחת משהו מעולם התוכן שלך, אני יכול לעשות סרטונים על זה שאני הומו, על זה שאני, אתה יודע, צמחוני, ואני יכול לעשות סרטונים על זה שאני מרוקאי, אני יכול לעשות פודקאסטים על זה שאני מרוקאי, זה כאילו זה כיף שאתה יכול להשתמש בעצמך כדי ליצור משהו חדש, ולדעת שאנשים ישמחו לשמוע את זה ולהכיר את זה.
כן, וגם לגלות שכל הדברים האלה שגדלת עליהם בבית, ולא ידעת מה הם, או חשבת עליהם דברים מסוימים, הם פתאום הופכים להיות מגניבים. יש בזה גם לגמרי. משהו שהוא מאוד מאוד כיף לגלות. איתי בן שמחון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
עם אלעד ברנועי.
אנחנו היום בתוכנית מדברים הרבה על שפה, על מילים במרוקאית. עלתה כבר כמה פעמים המילה גשדור. חלקנו מכירים את המילה הזאת מהבית, מילה שמתארת את הזעקה שבוקעת מפיין של אנשים המקוננות, שמבטאות את האבל אחרי שמישהו מת. זו מילה שהרבה אנשים מכירים גם בזכות הסרטים של האחים אלקבץ, למשל הסרט שבעה, ובזכות דמותה של רונית אלקבץ, זיכרונה לברכה, שהזעקה הזאת שלה בקולנוע הייתה חדשה מאוד לצופה הישראלי הממוצע, ולמבקר הקולנוע הממוצע, אולי צריך להגיד. ואני רוצה שנדבר על דמות האישה המרוקאית, כפי שאנחנו מכירים אותה מהתרבות שלנו, והקשר של הדבר הזה לאותה זעקה, ואנחנו נדבר על כל הנושא הזה עם חנה וזנה גרינוולד, במאית ויוצרת, מנהלת אומנותית של אנסמבל הפרחות. שלום חנה.
שלום.
חנה, הדמות הראשונה שעולה בראש אולי כשאומרים נגיד אישה מרוקאית בקולנוע הישראלי, זו רונית אלקבץ באמת, אבל מה היה לפני זה? כלומר, מה היה בתרבות כשאמרו אישה מרוקאית?
היה סטריאוטיפ נלעג. מרדד, שהיה בו, שהתייחס אליה כאילו שהיא נחותה, התייחס למיניות שלה, ראה אותה כוולגרית, כבמה, כגסה. נראה לי אלה הדברים שלפני כן היו. ובאמת היה איזה מבט מלמעלה עליה, מבט שלא רואה אותה, אלא באמת... מתייג אותה, שם אותה בתוך איזושהי משבצת, שהיא צריכה להיות שם, זאת המשבצת.
וכשרונית אלקבץ הגיעה, מה היא הביאה? מה הדבר הראשון שאת יכולה לחשוב על? מה היה החידוש הראשון שלה על המסך?
אני חושבת שרונית, היה, הדבר החזק ביותר, זה היה איזושהי נאמנות לעצמה, לשור שלה. היא לא התנצלה. היה שם מקום שהוא מחובר בעצם לאיזה אמת שלא הייתה לפני כן, גם כי המבט היה מבחוץ. ורונית מכירה את הדבר, מכירה, היא הביאה לבמה את הדודות שלה ואת האימהות שלה ואת הסבתות שלה, היא הביאה את מה שאנחנו בעצם הכרנו מבפנים, בלי לעשות מזה, זאת אומרת, לא להפייף את זה, וגם לא להסתכל על זה מבחוץ, ולא לעדן, אלא כאילו היה שם איזה עזות, אפשר להגיד, בביטוע. היה שם איזה משהו, אני באמת מרגישה שהוא כאילו היה נאמן לעצמו, נאמן למקור.
את יודעת, חנה, יש הרבה פעמים בייצוג של נשים מרוקאיות, אז יש איזושהי מידה של של אקסטרה, של עודפות כזו, של משהו גדול שלא יודעים. עכשיו, ברונית אלקבץ, היה את הדבר החזק הזה, את הזעקה החזקה הזו, אבל זה איכשהו היה אחר, זה עודפות מסוג אחר.
זה, כן, אבל כי זה עודפות שאת מחליטה עליה, כי זה עודפות שאת מייצרת, את מעצבת, וגם יש שם נוכחות שיש בה הרבה כוח, ונוכחות שיש בה מרד, נוכחות לא מתנחמדת, והדברים האלה יחד, אני חושבת, יצרו את הסילואטה הזאת של רונית, היה שם יופי מאוד מיוחד, היה שם... יש שם איזה עמוד שדרה.
חנה, אני רוצה לספר למאזינים, בימים אלה משודרת בבעות הסדרה טיטו ורוחו, שזו סדרה בעיניי מאוד יוצא דופן עם מגיה זרזר ועם פבלו רוזנברג. באחד הפרקים יש שם מריבה מאוד גדולה בין השניים, בין הזוג, ומגיה הזרזר נותנת שם הופעה שמאוד הזכירה לי את אותה זעקה הזאת. אני רוצה שנשמע קטע מזה. אני מזהיר, זה קטע מאוד מאוד חזק, אנחנו נשמע קללות וצעקות, הכל בסדר, זה קטע מתוך סדרת טלוויזיה, אנחנו נשמע ומיד נחזור, בסדר?
כן, כן.
זונה יא אוגר יא קמצן, אמן תמות! תמות בקווה השוחר! איבית לב! יא בן זונה יא קירח, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אני הולכת. אני הולכת, לא אתה, אני הולכת, יא בן זונה. אני הולכת! אני הולכת, יא שרמוטה. אני הולכת! אני הולכת!
הקולות האלה שאנחנו שומעים, החוותות, זה טריקת טלת שמגיה זרזר עושה שם בסצנה. חנה, החיבור שלי בין הסצנה הזאת למילה גישדור הוא חיבור נכון בעינייך?
לא, okay. אני אגיד גם למה לא.
כן, כן.
אני חושבת שזה בדיוק הפרשנות שעושים לגישדור. אני חושבת שגישדור במהות שלו, במקור שלו, הוא פעולה פרפורמטיבית בשליטה. אני חושבת שהמטרה של הגישדור, של המקוננות האלה, הם לתת לכאב של האבלים לצאת החוצה. והם עושים את זה באמצעות טקס. דרך אגב, לטקס הזה יש קיו פתיחה.
Okay.
יש טיימינג שבו הוא מתחיל, זה לא התפרצות, זה לא התפרצות של כעס, זה לא התפרצות של זעם, זה לא התפרצות, במקרה הזה של מגי שאני הייתי מאופנטת מהסצנה הזאת,
okay.
יש שם התפרצות של זעם שמגיעה להיסטריה, ומגיעה לחוסר שליטה. הגישדור, המטרה שלו היא לאפשר לאבלים לכאוב, לזכך אותם. הפעולה שלו בסופו של דבר מזככת, כי הכאב יוצא החוצה. זאת אומרת, מה עושים? שם עושים שם פעולה של בכי, שהוא מגיע לצרחות ולסריטות ולמכות, אבל זה פעולה בשליטה.
אבל פעולה... את יודעת, חנה, אבל זה מעניין, כי אני ממש זוכר את הפעם הראשונה שראיתי גישדור מהמשפחה שלי, ראיתי את סבתא שלי, עושה את הדבר הזה, כן. את הצרחות ואת הסריטות ואת הכל. כן. אני מדבר על זה, אני כבר מרגיש שהטעניים שלי מתמלות בדמעות, אבל כן. באיזשהו אופן, השפה הזו נכנסה לחיים שלי, גם אם היא עשתה שם באמת בדיוק את מה שאת מתארת, את הדבר הזה בשליטה, אני, עבורי הזעקה הזאת, הפכה להיות מין חלק מחיי. כלומר, אני מבחינתי, הכאב הזה הוא כאב שאני יכול, היא ביטאה את הכאב הזה, אז הכאב הזה זה מבחינתי משהו שאני מרגיש, זה לא רק דבר שאני מבצע או שאני רואה מישהי מבצעת.
יותר מזה, היא אפשרה לכאב שלך לצאת החוצה. זה כמו השמן, זה כמו פעולת השמן. היא אפשרה, היא נתנה לגיטימיות לכאב שלך, היא נתנה לו אפיק יציאה, היא נתנה לו כלי קיבול, ואתה יכולת לבכות בזכות הבכי שלה. אבל הבכי שלה הוא פעולה, זאת אומרת, יש שם ממש הגדלה. נכון? ממש הגדלה, הגדלה, הגדלה של הבכי, של הכאב. וזה פעולה שהיא, זאת אומרת, הרבה פעמים לא עושים אותה רק לבד, לא רק אישה אחת עושה אותה. עושות אותה, מצטרפות אליה, זה כמו מקלה, זה ממש כמו המקלה היוונית, שמגיעה לאיזושהי עוצמה ודציבלים, והקהל כזה נמצא שם, והוא יכול לבכות, הוא יכול לבכות. דרך אגב, הבכי הזה, שאני מרגישה שהוא לא תמיד יוצא, הוא יוצא תמיד באיפוק. אילו יש משהו, קרה לנו משהו בארץ הזאת, שאין לגיטימיות להוציא את הכאב ככה, בצורה כזאת. הוא מיד יחשב למשהו פרימיטיבי, למשהו לא תרבותי, כשזה הכי תרבות.
כלומר,
זה בעצם...
את מדברת על... את מדברת על הרשות, על הרשות להביע את הרגשות באופן כל כך מוקצן.
נכון.
את חושבת שאם אנחנו רואים זה, אולי אני קצת מרחיק כאן לכת, אבל עצם זה שאנחנו רואים על המסך רגע כזה למשל, שאומנם הוא מיוצא כאובדן שליטה, אבל הוא כן נותן איזושהי זעקה גדולה, יכול להיות שזה כן באיזשהו אופן יכול לחלחל לי כצופה או לנו כחברה ולהגיד, הנה תראו, יש דרך כזו להביע רגשות?
שזה דרך כאילו, קודם כל, יש שם ממש, היא מגיעה להיסטריה מוחלטת, אבל היא גם מרשה לעצמה, דרך אגב, היא רגע אחרי מבקשת, כאילו היא מבקשת סליחה, זה נגמר.
כן, הייתה צריכה להוציא את זה החוצה, כן.
כן, כן, היא כאילו מוציאה את זה החוצה. לא שאני כאילו, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שאני אומרת שהוא מודל, אבל יש שם, כאילו, אנחנו צריכים להסתכל לעצמנו, גם מה שקורה עכשיו, אחרי השביעי לאוקטובר, הוא דורש קינה, הוא דורש קינה. יש על מה לזעוק, יש כאב נורא נורא גדול, שאני לא יודעת כמה מקום יש לו. אני לפעמים מוצאת את עצמי, מדברת סתם, היה לי לא מזמן משהו שמישהו סיפר שהוא היה בנובה, ואני לא מצליחה לשלוט בדמעות. יש שם משהו שהוא כאילו, הוא נשפח ממני, אבל אני מרגישה שאין לזה מקום. גם יש כזה, את החזרה לחיים, ואת ה... שצריך להיות בסדר, שצריך לתפקד, שצריך... וכן, וכן, זאת שאלה מה המקום של הזעקה, של הקינה, של הכאב בחיינו, ואם יש לו, אם יש לו דרכי ביטוי בכלל, או כלי קיבול.
חנה, אני לא יכול להסביר לך כמה אני מתחבר לדברים שאמרת, היכולת באמת לתת איזה מקום לזעקה הזו, שאני חושב שכולנו מרגישים שיש לנו על מה לקונן עכשיו, באמת זעקה, אם זה בשליטה ואם זה לא בשליטה, לתת לה פורקן. חנה וזנה גרינוולד, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לך.
נתראות.
תודה.
פופ-אפ עם אלעד ברנוי.
אנחנו היום בתוכנית מדברים על ייצוגים של מרוקאים בתרבות הפופולרית. זה כל פעם מוזר לי להגיד את זה, אבל זה, על זה אנחנו מדברים היום בתוכנית. אחד הייצוגים הכי נפוצים שאפשר לראות כרגע על המסך, היא דמותו של הנובוריש. מה זה נובוריש? זה מצרפתית, מתעשר, חדש. כלומר, מי שלא בא מכסף, שלא גדל עם הגינונים שבאים עם כסף, אלא הרוויח אותו בעצמו.
ולזכור שכסף זה רק אמצעי לקנות דברים יקרים.
נכון. שאלוהים ייתן לנו מספיק שיהיה לנו לתת לאחרים.
אמן.
ובריאות, בריאות לילדים.
רק הילדים.
קודם כל הילדים.
ייצוגית זה הבגד המתאים, זה הג'קט המתאים, וזה גם להגיע ברכב הנכון.
ארון פסמים שלי מוערך בערך בין 20-30 אלף שקל.
החולצה הזו של סלין עלתה לי בדובאי 2,600 שקל.
זה לא לואיז ביטון, זה לואי ויטון.
אנחנו נדבר עכשיו על דמות הנובוריש, ואנחנו נעשה את זה עם רן שמעוני מעיתון הארץ. שלום רן.
אהלן אלעד.
רן, אתה חקרת בתואר השני שלך נובורישים וייצוגים של נובורישים. מה גרם לך לעשות את זה?
מה שגרם לי לעשות את זה, זה איזושהי היכרות אישית שלי, והסתכלות אישית שלי על, על התופעה הזאת שקורית ו, ולא מדוברת. בעצם מתנסח פה איזשהו חתך אוכלוסייה חדש, מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד חזק ומתחזק, אבל שבעצם לא, אף אחד לא ממש מסמן אותו, והחלטתי שצריך לסמן אותו.
אתה אומר לא מסמן אותו, אבל בעצם הוא מאוד מסומן באיזשהו אופן, לא? כלומר, שמענו קטע מתוך ארץ נהדרת, את הטורטלים, ושמענו קטע מתוך הפליליסטיות שעכשיו ממש משודר בימים אלה ברשת 13. זה דמות שאנחנו כן רואים אותה הרבה.
כן, גם בעצם הגדרתה היא בעצם מסומנת, הרי הנובוריש זו בעצם מילה שהיא סימון של השכבה האליטיסטית כלפי מה שאתה אמרת, המתעשרים החדשים. כלומר, אותם אנשים שצברו הון כספי, אבל הם נעדרים את ההון החשוב באמת, שזה ההון הסימבולי. הקאץ' האליטיסטי בעצם אומר שזאת תקרת הזכוכית שלהם, כי אין להם סיכוי להשיג את ההון הסימבולי, כי הם לא גדלו במקומות המתאימים או בין האנשים המתאימים. ומה שקורה לאורך ההיסטוריה, אנחנו נדבר על זה, בתרבות כל הזמן סימנו את הנובוריש, אבל מה שקורה עכשיו, ואגב התוכניות שאתה מציין, יותר בעצם הדוקו ריאליטי, זאת אומרת הפליליסטיות שיש עכשיו, כן. מוזגלוז, פריפריה אימפריה, כן. חוג'קי, כל המקומות האלה, בעצם משנים את, משנים את המצב, הנובוריש כבר מגדיר את עצמו בעצמו, הוא לא שואף, אל האליטה, הוא לא מנסה להתאמה יותר, ולכן, ואת הדבר הזה כרגע מפספסים.
כלומר, אנחנו רגילים לראות את, את הייצוג החיצוני, נכון? את המבט החיצוני, שהוא מבט כזה לועג על זה שאין להם את הגינונים הנכונים בכל מה שקשור לכסף. משפחת טורטל שאנחנו מכירים מארץ נהדרת, היא לא ישירות מופיינת כמזרחית, אבל אנחנו, או מרוקאית, אבל אנחנו מבינים את זה, נכון? אנחנו כאילו קוראים בין השורות את הדבר הזה.
אנחנו מבינים את זה בצורה ברורה, וגם זו חלק, משפחת טורטל היא בעצם אבולוציה שהתחילה יש שיגידו משיר אפריכה של 79, אבל נגיד אני אתחיל את זה מז'וז'ו חלסטרה, למשל.
של הקומדיסטור. כן.
בן אדם, עם, עם, עם תכשיטים כאלה מאוד נוצצים, וגם אתה רואה שהם זולים, ועם חולצה מנומרת ודיבור כזה ילג, ואז תמשיך ללימור של אורנה בנאי ברק בישראל, שמה היא בעצם אם לא נובורישית כזאת, והדבר הזה נמשך בתוך ארץ נהדרת. היה את דדי דדון, יש את הטורטלים, יש לזה התפתחויות, ואין שום סיבה להגיד, או נגיד לומר, לבחור שם משפחה מזרחי או מרוקאי מובהק, בשביל שיהיה ברור על מי מדובר. אבל מה שקורה לאורך השנים זה שהייצוגים האלה כבר הופכים להיות אנשים בשר ודם, דמויות בשר ודם, וכבר לא אותם ייצוגים נלהגים, נאמר, אופיר אסייג ואייל ברקוביץ'.
אופירה וברקו.
אופירה וברקו. נאמר, איתי לוי. איתי לוי, שמסומן מהיום הראשון כנובוריש, אדם שהוא נשאל פעם בשיחה, בריאיון עם רוני קובן על הרכב, מה זה שהוא קנה רכב חדש עושה לו. זה ממלא לי את הלב. זה מלא לי את הלב, מתוך החוסר שהיה לי.
אבל אתה יודע, רן, אתה מדבר, ואני חושב לעצמי, אופיר וברקו, איתי לוי, זה הדמויות התרבותיות הכי חזקות בישראל. אז באיזשהו אופן, מה אכפת לי מה רוני קובן חושב עליו? או מה אכפת לי מה הדבר הזה, האווירה הזו, מסמנת אותם? כי כאילו, הם באיזשהו אופן, הם, זהו, הם הדבר עצמו. הם הכוח הכי חזק.
בדיוק, זה בדיוק המהלך שקורה בשנים האחרונות, בעשור האחרון, שהמסמנים, זאת אומרת, האליטה בעצם התפקיד שלה זה לסמן, זה למיין. אז הסימון של האליטה הוא כבר לא רלוונטי, בדיוק בעצם מה שאתה אמרת במילים אחרות. כי לנובוריש כבר נהיה כוח משמעותי, ולא לחינם. אפילו הטורטלים, ואפילו דדי דדון או לימור, חוץ מזה שהם נלהגים, הם גם היו מאוד מאוד פופולריים, וכבר מאוד מאוד חזקים. ועל שאנחנו נמצאים בתרבות שבעצם מה שמצליח, מה שמושך קהל הוא מה שהכי חזק, הנובורישים פורחים בדבר הזה. ואופירה וברקו, הם לא קיבלו את זה בחסד, הם פשוט היו התוכנית הכי מדוברת שיש. ואז אתה צריך לשאול את עצמך את השאלה, האם קשת, נאמר, מסמנת אותם, זאת אומרת, מנצלת אותם, או שהם מנצלים בעצם את קשת? האם יש מנצלת את יעקב ואת מאור בוזגלו, או שזה יעקב ומאור בוזגלו שבעצם מנצלים את יס.
אולי זה הסינרגיה המופלאה הזאת של הקפיטליזם, שכולם מנצלים אחד את השני, וזה מין פשוט עובדים ביחד, בתור איזה מפלצת דורשית כזו.
נכון, לגמרי, אבל יש פה בוודאות כוח בירידה, שזו האליטה, זו ההגמוניה, ויש בוודאות כוח שהוא בעלייה מתמדת, שאלה הנובורישים שכבר לא מעוניינים כמעט בתוקף בעצם בכלי הכי משמעותי שיש לאליטה, שזה התוקף שהיא מסוגלת, הלגיטימציה שהיא מסוגלת לתת לקוחות חדשים.
אבל יכול להיות שזה מתוקף עצמו יבטל את עצמו? כלומר, יש משהו בהפגנה של הכסף שהוא הרי נועד בשביל לסמן את עצמך כמעמד גבוה יותר, כאליטה, אז אין לך את ההון הסימבולי, אתה משתמש בהון ממשי כדי להגיד, תראו, הנה, גם אני הגעתי לכל הדברים האלה. אז אם כל השערים האלה כבר, כל הפסגות האלה כבר נכבשו, יכול להיות שזה יפסיק להיות ככה, ויהיה איזושהי חזרה לכיבוש של הון תרבותי במקום של הון כספי?
אני לא חושב שכשהם אומרים, כשהאליטה אומרת הון תרבותי, וכשהנובורישים אומרים הון תרבותי, הם מדברים על שני סוגים אחרים של הון, הם בכלל לא מדברים באותה השפה. מבחינת הנובוריש, הוא מלא בהון.
כלומר, הסחורה היא ההון התרבותי עכשיו.
אז לא, לא, לא רק הסחורה, ממש אופן הבילוי, המקום שבו אני גר. אתה תגיד לי שמרכז תל אביב זה המקום לגור בו? לא, אני אומר לך שבמערב ראשון לציון זה המקום לגור בו. ועכשיו בוא נתווכח. אני כבר לא צריך את את האישור שלך, כבר אין לך את הסמכות, איבדת אותה.
וואו, רן, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, התוכנית שלנו עוסקת בייצוגים מרוקאים, ומקודם דיברתי עם איתי בן שמחון, והוא דיבר קצת על, הוא עשה בעצמו את החיבור הזה של, של מה שנקרא שופוני, שזה מילה ממרוקאית, החיבור הזה קיים גם בעיניך בדבר הזה? כלומר, העניין הנוברי שהוא עניין שיותר קשור במרוקאים מאשר במזרחים כלליים?
באופן חלקי, הרי הנוברישות בישראל היא בעצם הולכת יד ביד עם החתך המזרחי, ובפרט החתך המרוקאי, שהוא פשוט חתך מאוד מאוד משמעותי. כלומר, הכוחות החדשים הם בהכרח כוחות כאלה. והמרוקאיות, במובן של הנוברישיות, וגם במובן המעמדי התרבותי, היא כבר לא בדיוק עניין של מוצא, אלא משהו גדול יותר. נאמר, בעיקר בפריפריה, הייצוג, מה שאנחנו מכירים של מרוקאיות, כאיזה מין של חיות, של בלתי אמצעיות, של תרבות כזאת שלא לא, לא מקדשת איפוק וסגפנות, אלא להפך.
כן.
הייצוג הזה הוא בעצם ייצוג של הישראליות העדכנית. תדבר עם אדם שעלה מאתיופיה או מברית המועצות וגדל בפריפריה, מבחינתו מרוקאי זה ישראלי אולטימטיבי. ואז כאן גם הנוברישות נכנסת לתוך זה, לא בגלל שכל נוברוש הוא מרוקאי, או כל מרוקאי הוא נוברוש, אלא בגלל שזו תרבות מזרחית חזקה.
מעניין מאוד. רן שמעוני, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לנועה טייב על העזרה בתחקיר, תודה לטכנאים תמיר צוברי ויובל יסוד. אני אלעד ברנוי, להתראות.